שלום. היום בפודקאסט סל המשמעות, אני תמיר דורטל, מארח את פרופסור עוז אלמוג ודוקטור תמר אלמוג. והיום נשוחח על הספר החדש שהם הוציאו, כל שקרי האקדמיה. מה התקלקל במודל האוניברסיטאי ומה יחליף אותו. הם מעלים מספר נקודות מאוד מעניינות על האקדמיה, גם על מודל הקידום של הדוקטורים הצעירים, גם על הקביעות שהולכת ומתבטלת, גם על הפרסומים שמאוד קשה לפרסם, ומנגד על פרסומי הפייק שהולכים ותופסים תאוצה. חוץ מזה, הם גם מנסים להסביר מדוע ככל שיש יותר ביקוש לבעלי תואר ראשון, ככה יהיה בעתיד פחות ביקוש לבעלי תואר ראשון, וכבר ממש לא שווה ללכת לאקדמיה סתם כדי שיהיה לך תואר. ואיך הקורונה קשורה לכל העניין הזה? איך הקורונה בעצם מאיצה תהליכים שהם ראו כבר מלפני כמה שנים, ומביאה אותם אל האקסטרים על סטרואידים? הקורונה גורמת לזה שאפשר ללמוד מכל מרצה ברחבי העולם, ולאו דווקא לשבת מול מרצה מנומנם, באקדמיה הישראלית, באוניברסיטה עליה נבחרת, בקורס שלא רצית ללמוד, והמרצה לא רוצה ללמד. וחוץ מזה, פתחנו ערוץ טלגרם וערוץ יוטיוב חדשים, ואתם גם מוזמנים להצטרף אלינו כמנויים, ולקבל הרבה תכני פרימיום, כולל שיעור שבועי בזום שאני מעביר, שתהיה לכם האזנה נעימה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום.
שלום
וברכה. ערב טוב. ערב טוב. הזמנתי אתכם היום להיפגש בשביל שנוכל לדבר על הספר החדש שהוצאתם, שנקרא כל ספרי האקדמיה, שמכיל באמת הרבה מאוד מידע מקצה לקצה על העולם האקדמי של היום, וגם מציג הרבה מאוד מהבעיות שהעולם האקדמי בעצם נשאר תקוע איפשהו בספק תחילת המאה ה-20, ספק יותר מוקדם, ואתם בעצם גם עולים על הבעיות וגם מציעים כל מיני פתרונות שיכולים לעזור לאקדמיה ללכת קדימה במקום להישאר באיזשהו מקום תקוע בעבר ושבסופו של דבר ייפול מהר מדי. אתם מציעים איזושהי התאמה הדרגתית שלו.
התאמת ללכת קדימה. ללכת קדימה זה בשבילנו להיעלם עם האופק. בוא תדייק.
בוא נתחיל בשאלה מאיפה האומץ, כלומר שניכם עובדים באקדמיה כבר הרבה מאוד שנים, אני בטוח שגם רוב החברים שלכם עובדים באקדמיה כבר הרבה מאוד שנים, ולצאת ככה כנגד הבייס, זה משהו שלא מוצאים הרבה בחברה הישראלית או בכלל.
תראה, אנשי אקדמיה זה אנשים שאמונים על גילוי האמת, אז ברגע שראינו שמשהו לא תקין והחלטנו להיכנס לעובי הקורה, אז אנחנו פשוט מספרים את את הממצאים שמצאנו.
תראה, אין פה, צריך לומר את האמת, המעט מאוד חוקרים היו ניגשים לזה אם בכלל, מכמה סיבות, ולא רק מהסיבה שזה כמובן צריך לומר אמת, והאמת הזאת היא מרה, כואבת, היא גם בעצם חוזה מציאות אגומה, אגומה מבחינת האקדמיה, ולא מבחינת החברה כמובן, כי החברה רק תלך ותשתפר. הקושי הוא שהיום קשה לכתוב ספרים, זה לא מתגמל באקדמיה לכתוב ספרים, ובטח לא ספרים שהם מסרטטים מפה רחבה.
זה לא רק ספרים, זה כל מחקר שהוא. למעשה, מחקר רחב זה לא משהו מתגמל היום.
אני רגע אבאר את זה. נגיד שאני אספר לכם את הסיפור האישי שלי, ואז אני חושב שזה מזה יובן. רציתי בזמנו לפני כ-6-7 שנים להבין מהי היהדות. אז אמרתי, בואו נמצא איזשהו ספר מבואי, ונחפש מין ספר כזה. ולא מצאתי ספר כזה באקדמיה. כלומר, האתוס שאני גדלתי עליו, האתוס שהאקדמיה תספר את האמת. לא, אני לא הולך לרבנים, לישיבות, הם יבואו ויעשו איזה או אינדוקטרינציה, או ינסו להצדיק את הקיים. ואני רוצה שמישהו יבוא ויגיד לי אמת. ומצאתי כל מיני שברי מאמרים על כל מיני תתי נושאים של מאוד מאוד פרטיקולריים, והספרים האלה פעם שמוצגים נגיד בסרט הערת שוליים, נגיד מבוא למשנה. ספר כזה אין לאף חוקר אינטרס לכתוב היום, כי הוא לא יתוגמל עליו, הוא לא יתקדם באקדמיה בגללו. איזה עוד סיבות יש לא לכתוב ספרים?
לכל אדם יש נטייה להכחיש את המציאות. השאלה עד כמה? וגם לאנשים מדענים שהאמת צריכה להיות נר לרגליהם, וברוב המקרים אמת נר לרגליהם, לפחות הם עושים מאמץ. אבל כאשר זה מגיע לטריטוריה הפרטית שלהם, כאשר זה מסכן את האני הפנימי שלהם, אל תשכח שלהיות איש אקדמיה זה סטטוס מאוד מתגמל. וחברתי כמובן. ולכן עד כמה שזה נשמע מוזר, וזה מוזר ומטריד, האקדמיה לא בחנה את עצמה מספיק לעומק, היא עטפה את עצמה במסך של הכחשה והדחקה, ואנחנו תמיד היינו כנים עם עצמנו, כנים עם הסביבה, הרגשנו שבנקודה הזאת אנחנו לא יכולים לעמוד מהצד ולהכחיש את המציאות, יש לנו שליחות, תחושה עמוקה של שליחות, ועם התחושה הזאת שליוותה אותנו לכל אורך הקריירה שלנו, גם במחקר הקודם שלנו שעסק בדור הוואי, אמרנו דברים שלא נעמו, לא לצעירים ולא להורים שלהם, אבל פה היה צריך לומר דברים לא קלים, שקוראים רוב אנשי האקדמיה מכחישים. ויש פה עוד דבר אחד מאוד משמעותי, אמרת, ועד כמה שזה נשמע מוזר, המון אנשים עושים תארים, בתור ראשון, שני, שלישי וככה, יש לנו גם הרבה אנשים שנמצאים בקריירה אקדמית, אבל העולם הזה הוא לא שקוף להם, הם לא מכירים את זה. הם בקושי מכירים את המערכת שבתוך המדינה, הם מכירים את המערכת, בקושי מכירים את המערכת בתוך האוניברסיטה, זה עולם שבו אתה נמצא בבועה מאוד תנה, בוודאי אתה לא מכיר מה נעשה בעולם. לכן היה לנו גם, השליחות שלנו הייתה גם לחשוף, לא במובן רק של שחיתות או בעיות או
לא,
שקרים.
לא, אחד הדברים שאמרנו זה לכל שקרי האקדמיה, לא רק במובן של לשקר את האחרים, זה קודם כל אתה משקר את עצמך. זאת אומרת, אתה למעשה עוטף את עצמך באיזה משהו שמונע ממך להבין מה באמת קורה פה. או איזה חשש מלהבין מה באמת קורה
פה. והשקר הוא לא תמיד נסע באופן מכוון, ברוב המקרים. אנשים פשוט ממשיכים באותם דפוסים, אותם דברים, לא מסתכלים, באותם שבילים ישנים, לא מסתכלים לא שמאלה ולא ימינה. אנחנו אמרנו, בוא נתאר את העולם כהווייתו. אגב, גם את הדברים היפים, הספר גם מדבר על הדברים הנאצלים בעולם הזה.
בסדר, אז אני מציע דבר ראשון, באמת נתחבר למה שאמרת. זאת אומרת, מגיע אותו אדם, אוהב ספר, אוהב ללמוד, מתאר באמת, מתאר לעצמו שתהיה לו קריירה אקדמית, שבה הוא יישב, הוא ילמד, הוא ילמד, הוא יחקור, ויש לו איזה גם בכלל תחושה שתהיה לו קביעות יום אחד, בכלל, נשמעת כמו קריירה, גם עם הרבה כבוד בצדה, גם עם הרבה עניין בצדה, כמובן לאנשי ספר, לאנשים שאוהבים ללמוד וללמד. ואתם מתארים בספר מציאות שהיא לגמרי הפוכה מהדבר. זאת אומרת, דבר ראשון, ירדפו אחריו עם מחקרים. זאת אומרת, כל כמה חודשים הוא צריך להפיק מחקר שיפורסם בכתבי העת הבינלאומיים, ועל זה גם האוניברסיטה נמדדת מבחינת דירוג, גם הוא נמדד, ככה גם הקידום שלו. ובעצם ראיתי לאורך כל הספר שאתם באים עם תפיסה שבעצם מה שמשפיע על אנשים זה יותר מאשר האמת, זה תמריצים. אתם יכולים להסביר את זה, מה התמריצים שעומדים בפני איש האקדמיה שרוצה עכשיו להתקדם, רוצה עכשיו לקבל יום אחד קביעות?
אז תראה, האמצעי הפך להיות מטרה. כי אמרו, אתה חוקר, בסוף המחקר שלך צריך להיות פומבי, בוא תכתוב, בוא תפרסם אותו, בוא נעביר אותו איזשהו שיפוט, נראה שהוא שווה, בוא נראה שהוא שווה גם לפי כמה מתייחסים אליו במאמרים שלהם, בפרסומים מאוחרים יותר, שעל פניו הכל נראה הגיוני. ואז באיזשהו מקום, כל הדברים האלה הלכו והתקלקלו, והלכו ונעשו יותר ויותר מוקצנים, כי אמרו, אנחנו רוצים יותר מאמרים, אנחנו רוצים גם מבחינה כמותית יותר, אנחנו רוצים שיצטטו אותך יותר, אנחנו רוצים שתביא עוד תקציבי מחקר, הכל עוד ועוד ועוד. ואז התחרות נעשתה יותר ויותר ויותר גדולה, על הזמן שלך, וגם מבחינת החוקרים, יש יותר ויותר ויותר חוקרים, אז כמובן מתפרסמים יותר ויותר דברים, אז פחות אפשר לשים לב לדברים שאתה עושה, אז המערכת של השיפוט גם קורסת, כי צריך לשפוט עוד ועוד ועוד מאמרים, וכל המערכת נכנסה לאיזושהי סחרחרה, שהיא רק כל הזמן צועקת דיו 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 למרצה עצמו, וזה עוד לפני שאמרנו שאין לו גם משרות, אין משרות
מאוד. תמי, אני רוצה להוסיף את כמה דברים מה שתמי אמרה. תראה, שנים ארוכות המקצוע האקדמי נתפס כגן עדן. נכון שזה לא היה מקצוע אף פעם שאתה מקבל את השכר הכי גבוה, אבל סך הכל בארצות המערביות, התגמול היה יפה מאוד גם מבחינת כספית, גם מבחינת תנאים, גם מבחינת פנסיה. אבל העיקר כמובן היה שאתה מקבל עבודה עם הראש, אין לך כמעט בוסים, אתה מלמד סטודנטים צעירים, אתה תמיד נמצא במרחב צעיר, אתה כותב על מה שאתה רוצה. אין לך מישהו שמחבר בך, אתה זוכה כל הזמן לתקסים של מי שברך, ואין מי שיותר עושים למי שברך מאשר האקדמיים. לפעמים זה מביך, על כלום, אנחנו כותבים על זה. כל כנס שנפתח, לפני שאתה עולה, הקואורדינטור, כן, המארגן, עומד וקורא את כל קורותיך בעמים. מה עשית, מה זה, וכולם
עובדים. לפעמים הזמן שלוקחים על להציג אותך הוא יותר ארוך מהזמן שנותנים לך.
ואנשים מסתכלים עליך מלמטה למעלה, אז אתה אומרים לך, תשמע, מסלול לא יהיה קל, אתה תעבור מסלול חתחתים, אתה תתקדם, אבל בסך הכל, אם תצליח לעבור את זה, אתה הולך למשרת החלומות. במידה מסוימת זה היה כך. במידה מסוימת, מי שבאמת היה נחוש, אנשים שהיה להם כישרון מסוים בצורה כזו או אחרת, התקדם, ואני יכולים להגיד לך שאנחנו עצמנו, עשינו, אומנם אתה תמיד עובד קשה, אבל אתה עובד בזמן שלך, על הדברים שאתה רוצה.
זה היה פעם ממש עבודה בתחביב שלך, זה היה באמת עבודת החלום.
אגב, אצלנו זה היה בכלל חלומי, כי אנחנו עוד ביחד גם הכנו לעבוד בזה, וגמישות מרבית, ואת תשכח עוד דבר אחד, לנסוע לחול, מי נסע פעם לחול, ושבתונים, בקיצור, יוצא מן הכלל, אבל, וזה מה שאנחנו מראים, הסיפור הזה יותר ויותר, כל התועלות האלה, כל הגן עדן הזה, הפך בהדרגה לגיהנום, מכיוון שהרבה הטבות בכל העולם, ובישראל אגב טיפה פחות, אבל גם בישראל, הולכות ונעלמות, המסלול, קודם כל הסיכוי שלך להיקלט בכלל אחרי הדוקטורט, הוא אפסי. ואם עלה בגרולך להיקלט, אתה תעבור מסלול מכשולים קשה מאוד, שבו אתה תעשה, לא אדם חופשי, לעבד, לעבד ושפחה.
אני רוצה שנתאר איזושהי סצנה. אתם מתארים אותו פוסט-דוקטורנט, נוסע לחול להציג את המחקר שלו לאותו כנס אקדמי, ואיך זה נראה? כלומר, הוא יושב, הוא באמת עושים לו מי שברך לפני שהוא עולה לבמה, הוא עולה לבמה, ומה קורה שם? זה, תיארתם איזו סיטואציה, איזו סצנה, אני חושב, אני לא יודע, אני נחמר ליבי עליו, על אותו פוסט-דוקטורן צעיר.
לא נחמר, נמחה, צחקת.
איך זה נראה? כלומר, אתם מתארים את ההיסטוריה של אותם כנסים, שבעצם באים, נפגשים המלומדים האלה, אתם נראה לי, אם אני זוכר נכון, אתם מתחילים באנגליה, באותן חברות של חצי אצילים, חצי אינטלקטואלים שיושבים שם, ומלבנים נושאים, ובאמת, יש שם איזה מין מועדון ג'נטלמני של אנשים מאוד משכילים, שמלבנים מרעיונות יחד ומשכילים אחד מהשני. ואיך זה נראה היום?
רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות.
טוב, היום הכנסים הם כבר מאוד מאוד, בדרך כלל מאוד מאוד גדולים, ואתה מגיע, זה מתפצל להמון המון התפצלויות. יש אנשים שמוצאים את עצמם מרצים אך ורק לקבוצה של המרצים, רק מתחלפים ביניהם. והרבה פעמים ההרצאות הן משעממות ברמות, כי זה מין דקלומים כאלה מוקראים. כביכול הערך המוסף שאמור להיות פגישות מסדרון והדברים הפעילויות מסביב, הם גם קצת כבר יורדות, בגלל שכשזה כל כך גדול, ובגלל הכמות הגדולה של הסטודנטים ואנשי הסגל, המרצים וכך הלאה, זה גם כבר מאבד את הקסם של מה שתיארת קודם, של איזו חבורה שמתכנסת עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם.
תראה, יש פה, אנחנו מראים את הצד הפתטי. הרבה אנשים, כנס מדעי, יושבים שם איזה חבורת פרופסורים, והם מדפמדים להם כל מיני גרפים, או ספרים על כל מיני מושגים שאתה לא בקיא בהם, שפת סתרים של אנשים חכמים שחוכמתם נעלה מעל בני אדם. בפועל זה ביזנס, אבל בניגוד לביזנס שבא לסגור עסקים בוועידות עסקים רגילות, הביזנס פה זה לסגור את הדברים שטובים לך, שאתה תפגוש את הבן אדם הנכון שיחייך עליך ואתה תחייך אליו, ואחר כך הוא יפרסם את המאמר שלך, או לפחות ייתה לך איזה חסד כזה או אחר, אתה תשב ותצטט אותו אם הוא יישב מולך בעולם, לרוב מעט מאוד אנשים יישבו בעולם, כי זה משעמם, תיחו, כי אנשים מדקלמים מצגות, הם אפילו מצגות, אבל לא, רובם לא, לא, לא יודעים לא, לעשות.
בהרבה כנסים אנשים באים להרצות את ההרצאה שלהם והולכים, כי הם רוצים את האבי על זה שנרציתי.
כן. כמו שרים וחברי כנסת, מגיעים לנאום את הנאום שלהם ומסתלקים.
זה לא שאין, תשמע, בכל דבר יש גם דברים טובים, אנשים מדברים, שוחים, יש לך אנשי מקצוע והקליקה, בעיקר בכנסים הקטנים, שאתה רוצה לתת גם מה שנקרא את הפגישה האישית, אנשים שעובדים במעבדה אחד עם השני. זה מי טוב, אבל בגדול הכנסים זה מערכת לארגון נופשים, נסיעות, תיירות, זה הצ'ופרים של חברי הסגל, זה מנגנון אנכרוניסטי לחלוטין.
אחד הדברים שאני חושב שמי שלא בא מעולם האקדמי לא מודע אליהם, אם אני זוכר נכון זה פרק 5, אבל תתקנו אותי, הוא מדבר על התעשייה של כתבי העת. זאת אומרת, השתלטו מספר תאגידים בינלאומיים על תעשיית כתבי העת, מה כל כך בעייתי בזה? כלומר, אין בעיה בהוצאות לאור שמרוויחות כסף.
תשמע, זה סיפור שלא יאמן. אנחנו עצמנו לא ידענו על זה. אז תחשוב, אנחנו התחלנו לחפור בזה, כי האמת, מי שגילה את כל, ממש את, את ה, מה שמסתובב, זה בכלל לא אומר חוקר, זה עיתונאי. אז איך מקסוול, הטייקון הבריטי, השתלט לאט לאט, ואז יצא לעצמו נוסחה, שבה בעצם עובדים בשבילו כדי שהוא יתאשר, ועם הזמן גם כל התאגידים הגדולים של המדע ששולטים היום.
אבל מה מפת האינטרסים? מה האינטרס של מקסוול, או של מקסוול ודומיו, ומה האינטרס של הדוקטורנטים והאוניברסיטאות?
כסף, כסף, כסף. את פשוט מאוד, הוא אומר, אני אעשה, נתחיל, לא נעלה אותך בכל
הדבר. לא, אבל אפשר להגיד שהמנגנון נעשה מאוד מאוד מתוחכם, כי למעשה לכל חוקר יש אינטרס לפרסם, הפרסום עולה לו, הוא משלם עבור הפרסום, לא משנה, הוא הקרן מחקר שלו, או האוניברסיטה המוסד שלו, או שהספרייה שלו, זאת אומרת, מישהו צריך לשלם עבור זה, והמחירים הלכו והמירו, ובתמורה אין לו בכלל הוצאות, כי כל הנושא של השיפוט של המחקרים האלה, אם הם טובים או לא, נעשה בהתנדבות על ידי החוקרים הקולגות.
עכשיו, יש פה נוסחה שלא תאמן. המרצים, החוקרים, לא שופטים בשביל כסף. למה? כי במילה הם מקבלים מזכורת. אז הם אומרים, אני, כל מה שאני רוצה זה סטטוס. אני רוצה, אני מוכן לשפוט, אחרי זה ישפטו אותי, אני אהיה במערכת, יש פה איזה מערכת שפוט לי ואני אשפוט לך, דבר שגם קשור לסולידריות. אומרים הכתבי את הפרטיים, שהתפתחו לתאגדים גדולים, תעזבו, אתם אל תעשו כל התהליך של ההפקה, של ההפקה, זה דורש הפקה ממערכת שהוצאה לה, אנחנו עושה את זה בשבילכם, אנחנו נפיק את בהתחלה הזה ז'ורנלים מודפסים, אחרי זה כמובן משתלטו על האמצעים הדיגיטליים, אנחנו נעשה את זה בשבילכם, אתם רק תעשו את הצד המקצועי, ואנחנו נמכור את זה למי? לא לציבור הרחב, כי הציבור הרחב לא קורא עם המדע, נמכור את זה לספריות המדעיות, לספריות של האוניברסיטאות, הם ישלמו כסף, והם חייבות לשלם, כי אם הם לא ישלמו, איך הפרופסורים יקראו את מה שהם כתבו ומה שכתבו אחרים, נוצר פה בעצם צרכן שבוי, יצרן שמייצר בלי בעצם תגמול כספי, צרכנים, הספריות שקונות את זה, הן חייבות לקנות את זה, וקונות בדרך כלל כפקאג', אתה לא קונה ז'ורנל אחד, אתה מכריחים אותה לקנות את החבילה כולה, כן? ובסופו של דבר, על זה בנו גם ההוצאות לאור עוד שירותים נוספים, כמו למשל דירוגים, הנושא של איפה אתה נמצא בדירוג, אם כבר אתה רוצה לדעת, אני מקום זה, מקום זה, אני בז'ורנל יותר יוקרתי, פחות יוקרתי. השורה התחתונה היא, שהמדע למעשה, לא רק שהוא איננו חופשי לציבור הרחב, הציבור לא יכול לקרוא, אתה תשלם על זה, כולל המדענים, כל אלה שהפיקו, לא רק שהוא לא חופשי, אלא שתאגידים עושים מיליארדים על חשבון הכסף שלך ושלי, כי מי מממן את המדענים?
אז זהו, זה הציבור... אבסורד, זה אבסורד. בסופו של דבר אתה מממן את המחקרים, אתה מממן את המדענים, ובסופו של דבר התוצר שזה לא פתוח לך. ויש פה עוד אבסורד נוסף שמראה את הגזל של המדע. כי בתקופה עכשיו הדיגיטלית, אמור היה להיות הרבה יותר זול, כי הדברים הם לא צריך להוציא נייר. אז ההפך, העלו את המחירים עוד ועוד, בעוד שכאשר אוניברסיטה מחליטה, או מוסד אקדמי אחר, מחליט לסגור את המנוי, אין לו אפילו את הגיליונות הקודמים. בגלל שזה דיגיטלי, לפחות שרכשת נייר, יכולת להגיד, אוקיי, השנה אני קשה לי, אבל הניירות נמצאים אצלי מהשנים הקודמות. עכשיו, כלום. ברגע שאתה לא מנוי על על הקבוצת ז'ורנלים הזאת, אז למעשה אין לך מה לקרוא.
אז אני רוצה רגע לשקף את מה שאמרת. זאת אומרת, בניגוד לספרים הרגילים, שאם אני סופר טוב, אז ההוצאה לאור משלמת לי כסף, משלמת לי מקדמות, כדי שאני אבוא ואשב ואכתוב, כנראה כמו שהספר שלכם נעשה. את מספרת שבעולם האקדמי בעצם, מי שמשלם, זה לא ההוצאה לאור לסופר, כי הוא עכשיו עושה עבודה יפה וכותב ומקור את הספרים, אלא הסופר, החוקר, הפרופסור משלם להוצאה לאור באמצעות הקרן שלו, באמצעות דרך אחרת, כדי שיועילו בטובה מפרסם אותו, כדי שאחר כך הדירוג של האוניברסיטה והדירוג שלו יעלה, והציטוטים יעלו. בעצם זה עולם הפוך ראיתי. ומי שמממן את כל זה, זה הכסף הציבורי שמגיע דרך הספריות האקדמיות, אבל אתם אומרים מצד שני שגם יש כאן תעשיית ידע שהולכת וגוברת, גם אם אין שום חידוש באותו מאמר.
אין משהו אחר לומר על זה, חוץ מזה שזה לא מוסרי, כלפי משלם המיסים, שזה מטומטם. אתה אומר לעצמך, תשמע, כל הספר, ממש לכל, אחד המוטו המשיכים כל הספר, זה איך עוצמים עיניים, עזוב את השקרים, מהטמטום. אתם משלמים הון עתק. עכשיו, לכל אורך הדרך יש אנשים שמתלוננים על זה, כולל זוכי פרסי נובל, אנשים מאוד רציניים.
וגם כאשר אוניברסיטאות, כולל אוניברסיטאות יוקרה, מתלוננות על המחירים ואומרים, תפסיקו להרים את המחירים עוד ועוד, אנחנו לא יכולים לעמוד בזה, אז ההוצאות לאור סוגרות איתם דילים מקומיים להם.
העיקר שיש אקדמאים שכל מיני מטיפים לפוליטיקאים, לקוד המוסרית והדוגמה האישית. איזה דוגמה אישית? אין שום דוגמה אישית במערכת האקדמית. הם שימרו את הגזם, ואתה יודע למה? מסיבה אחת בלבד. כי המדענים הפכו להיות אנוכיים לסי-וי שלהם, והמוסדות פוחדים שם אבולי, אם יפסיק אולי הם ינזקו ואולי דירוג שלהם וכך הלאה. פוחדים לשנות.
ממה שאתם אומרים, בעצם אותו חוקר, בין אם הוא פרופסור ובין אם הוא דוקטור, הדרך שלו להתקדם זה על ידי דירוגים, הדירוגים נקבעים על פי מאמרים, ואותי לימדו כתלמיד לתואר ראשון, שאם אין חידוש במאמר, הוא לא יפורסם. זאת אומרת שאתה צריך לעשות איזה משהו באמת מאוד כבד, מאוד איכותי, עם איזשהו מין פריצת דרך בשביל שדבר יפורסם. אז מה הבעיה עם עודף מחקרים או עודף פרסומים? לכאורה זה הדבר הכי טוב שיש. תחרות יוטיוב בסגנון אמריקאי, מדידה בסגנון אמריקאי, דירוג בסגנון אמריקאי, הכל בסגנון כזה שהוא כל מיני מודד אותך, כל מיני שם אותך בטבלאות, בנתונים, באקסלים, וזה דוחף את האנשים קדימה.
זה דוחף את האנשים קדימה לדברים הנמדדים.
תסבירי.
בוא ניקח מאמר אחד שאולי יש בו איזשהו חידוש, ונחתוך אותו להרבה מאמרים קטנים, כדי שנגדיל את הכמות. בואו אולי ניקח את אותה גברת, נשנה לה קצת האדרת בשביל שיהיה לי עוד פרסום, ואז בסופו של דבר המדע כולו מוצף בהמון המון מאמרים שהם על גבול מאמרי הזבל, שזה חזרתיות, שזה דברים שהם קטנטנים על המיק, על הצ'ופטיק של הצ'ופטיק של הקומקום, וקשה לך כבר לראות משהו שהוא הרבה יותר רחב, עשיר, באמת חושף.
אתה יודע, ביהדות יש משהו, לא, אחד הדברים היפים ביהדות זה העיקרון של גדולה עולם העצמה. הרב שמפרסם, החכם נקרא לזה, שמפרסם את הספר שלו, את המאמר שלו, הוא לא שואל את עצמו באיזה במה אני אפרסם. נכון שהעולם החרדי אימץ את הקוד המדעי של הסכמות, אתה מכיר את הסיפור של הסכמות רבנים? אם אין לך הסכמה, אז אתה לא תוכל לפרסם, דבר נורא. העיקרון היה צריך להיות, הטקסט ידבר, הממצאים ידברו, הבמה לא חשובה. מה קרה עם האמריקאים? הם הפכו את העטיפה לעיקר, ואז כאשר העטיפה, הבמה, אם זה יוקרתי או לא יוקרתי, מסיבות שאנחנו מפרטים, כדי שזה יתפרסם, מכיוון שלא כולם מתפרסמים, זה גם בעיה, כתבי עת לא מפרסמים את הכל, אתה יותר ויותר מתאים את הדברים שאתה כותב לעמדתה, דעתה ותפיסת עולמה של הקליקה. אגב, זה יותר נכון מכולם גם במדעים ההומניים. אתה לוקח פחות ריזיקו. זאת אומרת, אם המטרה שלך זה שהמאמר יתקבל, אתה תיקח פחות סיכונים. אז אני לא, אנחנו לא נבוא ונאמר לך שדברים גאוניים שבאמת מהווים חידוש לא מתפרסמים. ודאי, ודאי שמתפרסמים. יש לך עיתונים המובילים, אם זה Nature, אם זה Science, אם זה Cell.
לא מצאו מתאם בין זה שיש איזה משהו שהיא תגלית גדולה, שזה יתפרסם באמת באיזה כתב עת שהוא יותר יוקרתי.
אז הם עולים על הגאון, כי בדרך כלל הגאון הגדול יודע שיש פה משהו גאוני והוא ייתן. אבל מה זה קורה? מה שקורה בפועל, זה שלא רק שהמאמרים נדחים, אלא שההליך נעשה ארוך לחינם. אז תחשוב כמה זורס את נושא היצירה. אתה יודע, אתה כותב, אדם שבוער בו משהו, הוא גילה משהו, והוא רוצה להביא את הבשורה לעולם. עכשיו, במקום שזה יעלה על הפלטפורמה, לא חשוב איזה, כמו למשל בפלטפורמות של הרשתות, לא חשוב איזה, ייתן כבר את האימפקט שלו, את העד שלו.
וגם יפתח לביקורת של קולגות, של אנשי מקצוע.
הוא צריך לעבור מסכת שלמה של ניסורים בחסות כביכול של הפיר ריוויו.
אתם מתארים תהליך מאוד מעניין, באמת שכיום, באמת אם אתה רוצה ללכת על פי דרכו של ג'ון סטיוארט מיל, של חופש הביטוי כאיזה מין שוק חופשי של דעות, שבסופו של דבר מתבררות על ידי ביקורת ועל ידי הסכמות, הסכמות לא בכתב, אלא הסכמות באמת שמישהו תומך ברעיון, ובאמת משתמש בו בשביל הפיתוח המדעי הבא, הדברים מתקיימים דווקא במקום הכי נחות, הכי, כאילו, אין כמעט שום סף כניסה עליו, הרשתות החברתיות, דווקא בהם, אתם רואים איזה שהם, כל מיני, הם נקראים אושיות, במקום אינטלקטואלים, אושיות פייסבוק שכותבים, וככל שיש יותר שיתופים ויותר לייקים, אז זה מראה של הדבר הזה הוא יותר נכון, יותר קולע לאמת, יש
קודם כל, אתה מאוד צודק. אנחנו מראים שכל הסיפור של מה שנקרא, הרי בודקים אותך לפי מספר הציטוטים, או האזכורים, צריך לומר, כמה הוזכרת. אנחנו מראים, זה פרימיטיבי. הרי אנחנו יודעים, למשל ברשתות, זה לא רק לייק, אנשים קראו ולא עשו לייק. לפעמים אנשים מזכירים ולא משתפים ולא משתפים. יש כל כך הרבה, יש כאלה שהם
מתפתח דיון.
מתפתח דיון, בקיצור, המנגנון הוא גם פרימיטיבי. אבל הרשתות החברתיות שדרגו לאין שיעור את עולם היצירה ההגותית והחדשותית, אבל תשים לב לנקודה. הנקודה שהרשתות לא חוסמות אף אחד. אתה יכול לפרסם הכל, ובפנים אתה תמצא את הדברים הטובים ביותר והנחותים ביותר. והשוק החופשי כבר נותן לזה את הממדים הנכונים. זה מה שהרבה אנשים טועים.
ומה שיפה שבניגוד לטוקבקים שהיה מקובל בראשית, ראשית, ראשית הדרך, זה לא אנונימי. השיפוט שלך, של מאמר אקדמי, מדעי, הוא שיפוט אנונימי. זאת אומרת שיכולים לקטול אותך או לשבח אותך, ואתה לא יודע מי עומד מאחורי זה. אז אם מישהו קוטל אותך, שיעמוד מאחורי זה, ויהיה מסוגל להגן על הקטילה או לנהל איזשהו דיון.
ואז גם יהיה דיאלוג. זאת אומרת, אם הוא יקטול אותך ואתה תדע מי זה, תוכל או לפרסם בבמה פומבית או במייל פרטי, ולהתחיל לדסקס. אתה יכול להיות שאחרי דין ודברים התגלה שהוא מסכים איתך, הוא פשוט לא הבין אותך נכון, או משהו בסגנון הזה.
בראבו, אני רוצה לך לחדד כי הפחדים זה בספר. אבט, האינטראקטיביות, זה לא קיים כמעט בכתבי עת, עד שאתה בכלל, רובם לא מגיבים בכלל. כל הסיפור הנחות של שיח, אנחנו אומרים, תעלו את זה, אגב, זה, אם אתה זוכר, אנחנו, יש במדע פרי-פרינט, אבל זה כאילו הלא פורמלי, במות שהם לא פורמליות. אבל אנחנו אומרים, צריך להיות פורמליות. ברגע שבן אדם מעלה את זה בכוחות שלו, באמצעים שלו, ללא חסמים, והוא מאפשר דינמיקה של תגובות, הוא יוצר שובל שלם. זה לא רק המאמר, שובל שלם של תיקונים, הערות, סייגים, תימוכים כאלה ואחרים. אלה דברים חשובים מאוד שהמדע פשוט זנח.
זה מה שהצענו למעשה. פלטפורמה אחת כזאת פתוחה, שאתה תעלה אליה את הדברים שלך, תקיים על סביב זה דיונים, מאנשים שאתה יודע מי הם ומה עומד מאחרי, מה הרקורד שלהם, ובאיזשהו שלב אתה תוכל להגיד, זהו, מבחינתי אני סגרתי את זה.
אפשר להגיד, אחד הדברים הכי חשובים של לדעת על תקשורת באופן כללי, זה שאם עלית נגיד לחדשות ערוץ 12 שהן מאוד פופולריות, אבל הדבר לא גרר למחרת בבוקר רעיון ברדיו, ואחר כך לא גרר כתבה במוסף השבת של איזשהו עיתון, לא נכנסת לאיזשהו סדר יום, כלומר, הנקודה שלך כנראה לא מספיק חזקה, לא השפעת באמת. כלומר, רעיון נקודתי, גם אם הוא נשאר על גלי היתר כיום, שזה מאוד נחמד שדברים נשארים על גלי, על האינטרנט, בצורה מתועדת, ואפשר להזין להם גם שנתיים אחר כך, אם לא נכנסת ללופ, בעצם לא יצרת דיון, לא יצרת עניין.
לא מדויק עד הסוף, תמיר. יש גם אימפקט בדילי. לפעמים אנשים מגלים את האיכות, את האמת שיש במשהו שנכתב בשלב יותר מאוחר. אבל היופי הוא שבכיוון שהוא פתוח, זה פתוח לגילוי. בכתב עת שזה סגור, מעט אנשים שיש להם את הנגישות יגלו את זה. אגב, יש הרבה אנשים שאומרים, לא צריך פלטפורמות ופרסום פתוח, כי זה לא נותן את בקרת האיכות והאמת. זה הטיעון הרגיל. אבל אנחנו אומרים בדיוק...
למה?
הפיר רביו.
תסביר רגע את הטיעון לפני שאתה מסביר את התגובה.
הוא עובר מחסום של מה שנקרא זוג שופטים, שלושה שופטים, שבעצם בודקים את המאמר ונותנים אוקיי, גם מתקנים מה שצריך, וגם נותנים את האוקיי לזה אם הוא יתפרסם או לא.
שהם עצמם חוקרים.
הם עצמם נותנים איזה רף. אומרים שאתה עובר איזה רף.
הם שומרי הסף בעצם.
של מומחים. אומרים, אחרת אנחנו נפרסם אלף ורב מאמרים שלא תבחין בין טוב ורע, בין פייק לאמת. אנחנו אומרים בדיוק הפוך. אור השמש שורף את הפייק. אבל הוא צריך לעמוד מול אור השמש, ויתרה מזאת, בסופו של דבר, אנחנו יודעים את זה גם מעשית, פייק זה בעיה, והעולם הוא צריך להתמודד עם זה, זה לא פשוט, אבל קודם כל כבר יש פייק במדע, גם בכתבי עת. דבר נוסף, דווקא כאשר כולם יכולים להעיר את זה, לקרוא את זה ולהגיב את זה, הסיכוי של למצוא את הפייק יותר גדול, ולכן יש חשיבות שהכל יהיה פתוח. ועוד דבר אחד, אל תשכח, המדע מתנשא. הוא אומר, רק המקצוענים יבדקו אם אתה צודק או לא צודק. אנחנו אומרים לא. אם תשאיר את זה פתוח, כל אחד יכול לומר את דברו. והיופי הוא של הרבה אנשים שהם לאו דווקא פרופסורים, אבל יש להם איזה הברקה, יש להם איזה ידע, יכולים...
או שהם אנשי מקצוע, או שהם לא אנשי כל מקצוע. התחומים הם מדעיים טהורים, יש הרבה תחומים שהם מעשיים.
כולם יכולים להעיר. כולם יכולים לתת ביקורת. זה היופי במדע פתוח, בכלל, בשיח אינטלקטואלי פתוח.
אני רוצה רגע להתחבר לנקודה קודמת שדיברת עליה, בעצם שהרצון לפרסם הוא כל כך חזק, שיש רצון בעצם לרצות את הקליקה. זאת אומרת, נניח מקרה מטורף שבו אני יודע שהחברים בכתב העת שבו אני רוצה לפרסם, הם נוטים שמאל מבחינה פוליטית, מבחינה השקפתית, מרקסיסטים נגיד, ואני רוצה לפרסם משהו קצת ימני, אז אני אמתן אותו, אני אעדן אותו, אני אלך וישנה את המאמר שלי ככה, שהוא יותר יקסום לאוזניים שלהם. זאת אומרת, אני אשנה את המאמר או את האמת, את מה שמצאתי את הממצאים, בשביל שהם יתאימו לאותה השקפת עולם של השופטים שלי באותו כתב עת.
הדבר הנורא הוא שקודם כל זה יכול לעשות בתת מודע אפילו.
בדיוק.
שאתה לא מודע לזה, אבל אנחנו הולכים צעד אחד קודם. אומרים, עצם הנושא שאתה תבחר לחקור אותו, כי הרי יש לנו חופש אקדמי לבחור את מה אנחנו חוקרים, אתה מראש לא תבחר את הדברים שיכולים להכשיל אותך, או את הדברים שיכול לקרות בהם משהו, שהוא יכול להיות איזשהו חריג, ושאותם לא ירצו לפרסם. זאת אומרת, עוד לפני הממצאים, עצם זה שאתה לא תחקור נושא מסוים, זה חמור עוד יותר.
אבל לא רק זה, זה לא רק סיפור של הטיות אידיאולוגיות. אנחנו מתארים את כל הטיות שחוסמות. למשל, קנאה. קנאת מדענים, שהיא לא מרבה חוכמה.
למה? למה דווקא בתחום של מדענים היא לא מרבה חוכמה?
יש להם את היכולת לעכב אותך. אם לא היה להם את היכולת, זה הייתה קנאת סופרים טובה, קנאת אומנים טובה, אבל הם יכולים לעכב אותך. מה היה לפרופסור שכטמן, חתן פרס נובל שלנו? להגו לו. הוא לא הצליח לפרסם את המאמר הפורץ דרך שלו, כי אנשים מהקליקה שלו תיארו אותו כשרלטן. עד שבסופו של דבר זה פורסם כתב עת יותר צדדי, כן, אנחנו מדברים לאו דווקא על נושא של מדעי הסטם, המדעים הביולוגיים, לא רק הסטם, מדעי הטבע.
נכון, פסגת האמת, שם אינן תאות אידיאולוגיות בכלל, שם פשוט מצאת משהו גאוני, אתה בדרך לפסגה.
ברגע שיש לך שומרי סף לפרסום, המדע אומר שומרי הסף זה נועד לצורך בקרת האיכות. בעולם החדש אנחנו אומרים בקרת האיכות היא טבעית. אתה לא צריך שומרי סף.
גם שומרי הסף הרבה פעמים שמרנים.
או מפחדים ממישהו שיעפיל להם על הפרסום. סתם, זה שוב מחדיר אותנו לסרט הנחמד, הרת שוליים, שבו החוקר הוותיק, זה שהוא כבר בוועדה של פרס ישראל, לא נותן את איזושהי גישה לגרסה של המשנה, שהיא יכולה לפרוץ ולגלות הרבה מהאמת, לאיזשהו חוקר שהוא לא רוצה שיתקדם, ויקבל פרס ישראל במקומו, או יקבל פרס ישראל, ואז מעמדו ישתווה לזה שלו, ושניהם יהיו חתני פרס ישראל, ולא רק אחד.
תראי, אל תמשוך אותי בלשוני, כי ישבתי בוועדה של פרס ישראל, ואני חתום על... אם הייתי מספר לך מה קורה שמבפנים, אז היית מבין שהרד שאוליים זה לא סרט בדיוני.
אז מכאן אני באמת רוצה שנעבור לתחום של התאיה האידיאולוגית באקדמיה, שאם לפני נגיד 40 שנה, אז היה רוב באופן צנוע, אני אגיד, של נגיד 80% ליברלי פרוגרסיביים, היום אנחנו מגיעים לכמעט בחוגים מסוימים, באופן מוחלט, רק ליברלים פרוגרסיביים או כאלה שמגדירים את עצמם שמאל קיצוני.
בוא נאמר דבר מאוד מאוד פשוט, אתה מסתכל על זה בצער, מנקודת מבט של אידיאולוגית, ובסדר, אנחנו לא, זה לא העיקר. העיקר פה זה שהמדעים, המדעים ההומניים, מדעי הרוח, מדעי החברה, האומנויות למיניהם, חדלו מלהיות מדעים, או לא לגמרי חדלו, אבל איבדו במידה רבה את השליחות בלעל תהליך פוליטיזציה. ובאמת תעזוב אם זה שמאל או ימין. אנחנו מסבירים למה נעשתה הטעיה הפרוגרסיבית, שהיא נעשתה, אתה יכול אפילו לומר, לשם שמיים. היא נעשתה לשם שמיים, אבל הרבה דברים שנעשים, התחיל לשם שמיים. מה שמתחיל לשם שמיים, בסופו של דבר יכול להיגמר בגיהנום.
הנזק הוא, וזה לא משנה לאיזה צד אתה מטה את זה, שהתלמידים שלך, החוקרים שלך, יש להם רק גוון אחד. זאת אומרת, אתה לא מראה דברים בצורה אובייקטיבית, אתה לא מראה את כל הצדדים של המטבע. הם מקבלים כמו אינדוקטרינציה לכיוון מסוים. זה לא מדעי, זה לא אינטלקטואלי, זה שטיפת מוח.
אינדוקטרינציה טובה, הרבה פעמים נגיד אם אני רוצה לשכנע מישהו באיזה רעיון שלי, אני מספר לו דבר ראשון את הדעה הנגדית, ורק אחרי שאני מספר לו את הדעה הנגדית, ואני מראה לו שדבר ראשון אני מבין אותה, אני מספר לו את הדעה שלי ואומר, אלה הפגמים בדעה הנגדית. זאת אומרת, אני לא מסתיר ממנו עולם אינטלקטואלי שלם, ואז זה גם הדעה פחות משכנעת.
זה בדיוק היופי, המדע משתדל, כמו מערכת השיפוט, לנטרל דעות. כמובן, זה בלתי אפשרי לחלוטין. כל אדם בעצם מוטה בצורה כזו, אבל לפחות עושים מאמץ. במדעים האומנים הם הפסיקו לעשות מאמץ. מה שמטריד אנשים כמונו ששייכים למדעים האומנים, זה פחות... פחות העניין של מה שנקרא הטעיה האידיאולוגית שלהם, שהיא גם הביאה לבעיות גדולות מאוד בכלל בקרב המדינות הנאורות. ולא ניכנס לזה. הבעיה הגדולה זה הפשטנות. זאת אומרת, הם גם הפכו את המדעים האלה לפוליטיים, הם גם בגלל המוטיבציה הפוליטית שלהם, שסחפה אותם, להיות פחות מדענים, והפכה אותם ליותר שיפוטיים, הפכה את המחקרים שלהם, חלק מהם לפחות, חלק מהם, ליותר פשטנים, לכך שהם לא מובנים, לא מבינים מורכבויות. תראה, זה מצער, מצער נורא, שמקדש הצדק, בסך הכל האקדמיה קידמה לכל אורך השנים את החברה האזרחית, את הזכויות, ואי אפשר לקחת זה ממנה. אי אפשר לראות את המין האנושי מתקדם לאורך היסטוריה בלי פועלה של האקדמיה, אבל בסופו של דבר, אתה רואה בתוכה גזענות, אנטישמיות, זה סיפור עצוב, אבל מה שיותר עצוב, וזה הדגש שלנו, זה כך שהמדעים האומנים איבדו את שליחותם המדעית. מרצה שרוצה להטיף, וולקם. מרצה שרוצה לתת הרצאות מוטות, וולקם. לא בכספי משלם המסים, ולא בחסות מדע אובייקטיבי, זה מה שאנחנו אומרים.
ולא לחייב את התלמיד בתוכנית הלימודים, לקחת את זה כקורס חובה.
אתה רוצה להרצות? בבקשה, אין לי בעיה. אתה סטודנט שרוצה ללכת להרצאה, שאתה יודע שהמרצה הזה הוא
צבוע.
בסדר גמור. השאלה, אם אתה ואני כאזרחים רוצים לממן משהו שהוא ממש לא מדע, והתשובה שלנו לא.
הרבה פעמים משתמשים בטיעון הזה של חופש הביטוי, כלומר, מי אתה שתסתום פיות של פרופסורים שרוצים ללמד את ההבנה שלהם או את האינדוקטרינציה שלהם? כלומר, זה חלק מהחופש האקדמי, אבל מכאן רוצה שנעבור דווקא לאיזושהי אפיזודה מאוד מעניינת שמתארים בספר. אתם מתארים שיש מאמרים שלמים שמלאים בג'יבריש מוחלט, שיכולים להתפרסם בכתבי עת, רק בגלל שכבר הסטנדרט של המובנות כל כך ירד, וכל כך מקובל להם לכתוב בעגה הפוסט-מודרנית בצורה ג'יברישית, שפשוט היו חוקרים בעלי שם שאמרו בוא נחשוף את התרמית הזאת. כתבו מאמר שלם שאין בו שום חידוש, אין בו שום אמת, אין בו שום סתם, פשוט חרטשו מילים בשפה פוסט מודרנית, והכניסו את זה באמת לתוך כתבי העת המובילים.
טוב, קודם כל יש איזה מצב כזה בעיקר במדעים ההומניים, שככל שאתה מג'ברש יותר, אז זה נראה כאילו יותר סופיסטיקייטד, יותר...
עם מילים מורכבות כאלה.
אבל זה גם מראה מה שכבר הצגנו קודם, שכל תהליך השיפוט למעשה הפך להיות משהו מאוד מאוד שטחי. כי אם דבר כזה היה מתפרסם בחוץ, בבמה פתוחה, אז היו מתייחסים במיידי לזה שזה לא מובן ולא ברור מה רצו להגיד שם.
כן. אני מעלה את זה דווקא ברעיון איתכם, כי הרבה פעמים בתור מורה בתיכון יוצא לי להיחשף לטקסטים שאתם כותבים, ואני חושב שהעדות הכי גדולה לזה שאתם כותבים מיטב ועודים לנצח את הנקודות שלכם בבהירות, זה שבשוק החופשי של הדעות, אותן מורות ללשון בוחרות לקחת את המאמרים שאתם כותבים, בין על סוציולוגיה, בין על חינוך ולימוד וכל אחד מכם והתחומי התמחות שלו, ולהביא זה לתלמידים שהרמת אוריינות שלהם בכיתה יהודי לא כזאת גבוהה, אבל בכל זאת, גם אם יש להם רמת אוריינות נמוכה, היכולת לבוא ולכתוב בצורה פשוטה, בצורה ברורה, בצורה של פסקאות מוגדרות ובלי יותר מדי מילים מקושקשות, מאפשרת להעביר רעיונות גדולים לתלמידים לאו דווקא הכי משכילים שיש.
טוב, עוז ואני לא מאמינים בכתיבה גבוהה וכתיבה נמוכה או כתיבה שמתאימה, אנחנו מאמינים בכתיבה בהירה. ואנחנו מאוד משקיעים בזה הרבה מאוד זמן שהדברים יהיו ברורים לחלוטין, בלי התייפייפויות.
זה לא רק...
כל בן אדם צריך להיות מסוגל לקרוא טקסט שאתה כותב מגיל מסוים והלאה, כן?
זה לא רק הסגנון, אבט. מי שכותב בהיר, תשים לב לזה, הוא גם מי שהבהיר לעצמו ולאחרים את המחשבה. יש קשר ישיר. מחשבה לא בהירה, זאת כתיבה לא בהירה. עכשיו תראה, בוא אני אגלה לך, למרות של הספר כבר גילינו את הבלוף הזה, שאדם שיש לו תואר גבוה, קל וחומר במדעים האומניים, שזה אמור להיות כמובן הכלי החשוב, וחלק מהאיכות של, של, של הכתיבה, כי הכתיבה היא גם מה שנקרא היכולת שלך, לזהות דברים, לנתח אותם, רוב המדענים לא יודעים לכתוב. וכאשר המאמר או הספר שלהם מתפרסם בתוך הקליקה הקטנה שאחד קורא את השני,
אם קורה,
ואנחנו מראים, אגב, זה לא במקרה, רוב המאמרים המדעיים לא נקראים בכלל. לא נקראים. למה? בדיוק בגלל מה שאתה אמרת. מכיוון שהם לא נמדדים בשוק האמיתי של הקוראים, ולא משנה אם יש לך להעביר את המסר, את המידע על תורת היחסות או על מרקס. אתה צריך להעביר את הדברים. אם אתה לא יודע להעביר את זה, סימן שיש לך בעיה עם המסר. וזה גם אחד הבעיות.
אני אתן לו טיפ. אני אתן לך טיפ איך לבחור מאמר. אמרנו, יש כזה שטף של מאמרים, ואתה בכל זאת רוצה לפעמים לקרוא משהו, או לתת לתלמידים משהו. לפי השם. תשים לב כמה מאמרים יש, או דוקטורטים, שאתה קורא את התזה ואתה אומר, סליחה על הביטוי, what's the fuck? אתה קורא עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם את הכותרת, אתה אומר, במה זה עוסק? אני בכלל לא מבין. זאת אומרת, אפילו אם את השם אתה לא מסוגל לנסח מה הכותרת של המחקר שלך, אז איך אחר כך אתה מסוגל בכלל לתאר מה עשית?
אגב, אפרופו שם, אני אספר לך סיפור נחמד. אנחנו מפיצים קצת, הספר שלנו תורגם לאנגלית, ואנחנו מפיצים אותו חופשי, כולל בלינקדין. ושלחנו בלינקדין לכל מיני אנשים שאולי התעניינו בספר. אחד מהם, אדם שלא הכרנו, שמו בריין ג'יי פורד. ראינו תחת השם, אני אמרתי לטעמי, תשמעי, יש לו איזה טייטל שהוא ככה קשור למדע, הוא גם פרופסור, הוא ביולוג, הוא ידוע, הוא עוסק בתקשורת, בן אדם מעניין, שווה. הוא עונה לנו. מה מסתבר? אגב, שנתפסנו פה בחסיים למטה, מסתבר שהוא פרסם ספר, אומנם ב-1970, שאנחנו לא הכרנו, אגב, לא הכרנו גם דבר מעניין, הכרנו אותו, שם הספר שלו הוא Non-Science, שזה שילוב של המילים Nonsense ו-Science. הוא בריטי,
יפה.
איש ידוע מאוד באנגליה, עם אדם שפרסם.
זה לא ספר מדעי.
זה לא ספר מדעי, לכן זה ספר סטירה, לכן שזה לא הגענו, זה ודאי, עדיין אתה יודע, אין מה לעשות, יש לנו אלפי מקורות. אמרתי לו, תשמע, ואגב הוא מתקן את זה עכשיו מחדש, בעקבות הקורונה. עכשיו, הספר שלו, שלועג, והוא בריטי, אתה מבין גם את ההומור, שלועג לג'יבוש המדעי, הוא הספר שזכה בגינס נעמה לי, אם לא בגינס פחות במילון הבריטי, לשם הארוך ביותר אי פעם של ספר, הוא בכוונה עשה זה. זה מילה אחת ענקית כדי שהוא צורק עליהם. כתוב ברור, אנחנו רואים תמיד לסטודנטים שלנו, אם נתנו לכם לקרוא מאמר שאתם צריכים בפסקה לעבור פעמיים, תחזירו לנו חזרה.
אז מכאן אנחנו באמת מגיעים לעוד אתוס שאתם שוברים לו את הצורה, אני חייב לומר, שבעצם אפשר לומר שני דברים על, על האדם הממוצע, מה הוא חושב על האקדמיה. הדבר ראשון הוא חושב שזה ייתן לו פרסטיג'ה, ועל זה נדבר בהמשך על מה תואר ראשון נותן, מה תואר שני נותן, קבלה לעבודה, ה-virtual signaling וכל הדברים האלה. אבל הדבר השני שאתם אומרים, שעליו אני אשמח אם נדבר עכשיו, זה מה הם הכלים שתואר מעניק לי. עד עכשיו דיברנו על זה שהכתיבה לא ברורה, זאת אומרת, האם התואר מעניק מיומנויות כתיבה? האם הוא מעניק מיומנויות חשיבה והבאה? מיומנויות לימוד, כלומר חיפוש מידע, קשב וריכוז, ניהול זמן? האם הוא באמת מגדיל את הסקרנות, את חדוות הלימוד? והאתוס האחרון, שהוא יותר קיים בארצות הברית, אבל לא קיים בישראל, וגם כנראה מראש הוא לא קיים בישראל, שהתואר נותן לך איזשהו ידע כללי, איזשהו, נותן לך את ה-humanities, את הבסיס שאת אומר, אדם שסיים תואר ראשון, סיים תואר שני, הוא אדם משכיל, אדם שאפשר לקרוא לו בן תרבות.
השאלה שלך מאוד ארוכה, ויש לו תשובה אחת. לא.
היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, על המשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל 3 שנים מקליט, 2 פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח עם מי שהאזין לפודקאסט ונהנה ממנו לתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית. יש לנו גם פודקאסט למנויים בלבד, למי שתורם לנו כספים, על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה. איך זה קורה? זאת אומרת, באמת, אני חושב שאני, כשאני הגעתי לאקדמיה, חשבתי שלפחות ידע כללי אני אקבל. חשבתי שאני אלמד לכתוב.
בשביל שתקבל ידע כללי, מישהו צריך להגדיר מהו הידע הכללי הראוי לשנת 2020. האם עשו זאת? לא. האם עשו את זה באקדמיה? לא. אז מצד אחד יש, אתה יודע, את התחומים המקצועיים, רפואה, הנדסה וכך הלאה, שדי ברור בפרופסיה הזאת, מה אתה צריך ללמד, וגם פה אפשר לעשות עדכונים ושינויים.
ושיש מחיר אם לא תדע. זאת אומרת, מחיר בחיי אדם, ברפואה, לא תדע איזה פסיק או איזשהו מסד ידע שהוא מספיק חשוב, אתה תטעה בהבחנה, אנשים ימותו.
נכון, אז כל מה שאנחנו מגדירים אותם כפרופסיונלי, אז נגיד, מהנדש, הגשר ייפול וכך הלאה, אז יש פה איזשהו, לפחות איזה קור, איזה ליבה של ידע, שברור שאתה צריך לדעת. אבל קח את כל המדעים הרכים, מדעי הרוח והחברה, או בכלל תגיד, מה צריך לדעת אדם משכיל? אז אנחנו מדברים גם מבחינת ידע, וגם מבחינת מיומנויות, כל הדברים היפים שתיארת קודם. האם הוא צריך לדעת לכתוב, האם הוא צריך לדעת להוציא עיקר מתפעל, האם הוא צריך היום מידע, הוא צריך מיומנויות דיגיטליות, הוא צריך מיומנויות של מחשוב, וכך הלאה וכך הלאה וכך הלאה. היה צריך לכאורה, מצפים מהאקדמיה, ואנחנו מדברים על האקדמיה הכלל עולמית, שישבו על המדוכה, ויגדירו איזה שהם הגדרות כלליות, איזה שחופש פעולה בתוך ההגדרות, יעדכנו אותן מדי פעם, ומה התשובה, אם זה נעשה?
אתה לא היית מצפה שמי שלקח על עצמו את המטרה ללמד, יבדוק את האם המוצר שלו, מה שהוא מוציא, שווה משהו? האם יהיה לו איזשהו בקרת איכות, מה באמת אנשים למדו? בוא ניקח מה שאתה אומר, ידע כללי. אתה בדק, עשו כמה מחקרים קטנים בארצות הברית, שאנחנו מדברים עליהם, שמצאו שהם לא לומדים הרבה. הם לא למדו כמעט כלום. לפחות באמריקה הם אמרו, בוא ניתן לך איזשהו תשתיק, אבל הם לא ישבו באמת על המדוכה, ושאלו את השאלה האמיתית, בעולם הנוכחי, מהו הידע הזה שאתה צריך?
לא, כי התשתית הזאת נקבעה לפני הרבה מאוד שנים, והיא לא הותקנה.
ועדיין הם אומרים בפורש, הם לא מכחישים, אם תשאל אותם, זה ידע ומיומנות של by the way, דבר כסרח עודף. הם אומרים, תוך כדי שאתה מגיש עבודה, גם תימד איך לכתוב, כי ניתן לך הערות. זה נכון. אתה תמיד לומד מהערות של המרצה הזה, בהשגיאה שעשית כאן, אתה כותב, אבל זה לא עבודה מקצועית. והתשובה והסיבה לכך היא נורא פשוטה ועצובה. אף אחד לא נותן לך הרשאה להיות מרצה, בגלל שיש לך ידע פדגוגי. אתה לא מקבל להיות מרצה, הרשאה להיות מרצה באוניברסיטה, אפילו אם עברת, לא עברת, אם עברת קורס אחד, לא דורשים לך קורס אחד בפדגוגיה. לא בודקים אותך כלום, כלום. לא בודקים את התוצר שלך, לא משווים אם אפשר היה לעשות טוב יותר והוא עושה יותר טוב, שום,
לא,
כלום.
לא, אבל עוד משהו, יש התפתחות מקצועית מדעית, אתה חייב להיות up to date, אבל אין שום התפתחות מקצועית פדגוגית הוראתית בתוך האקדמיה.
כן, כלומר אתם מתארים שמערכת התמריצים היא כזאת שדוחפת את החוקר לפרסם, לאו דווקא לחקור, וזה החידוד המעניין שאתם מביאים בספר. לא כל שכן, היא לא מביאה אותו בכלל ללמד, זאת אומרת, הוא לא ישקיע זמן בלהתכונן להרצאה. גם את ההרצאה, הרבה פעם הוא יקריא את המצגת. אני חייב לומר שאני למדתי בבית ספר משפטים, והמרצים שלי היו נפלאים, ובאמת נהניתי ברוב ההרצאות, אבל הבנתי בדיעבד שזה חריג שלא מעיד על הכלל.
לא, אני אגיד לך גם למה. זה נורא נורא פשוט. מי שבוחר במשפטים הם אנשים שניסוח מראש. זה אנשים שהנושא של הניסוח, של הדיוק בניסוח של הלשון, הוא הכישרון שלהם. וגם בדרך כלל יש להם לא רק כישרון של כתיבה, אגב, כמובן לא אלה שבוחרים היום, אבל מי שבחר בעבר, והם יודעים גם מבחינה...
רטורית.
גם רטוריקה, גם רטוריקה. גם אתה חושב על הצד הרטורית, מי מתנה. לכן זה אנשים שבפירוש מגיעים לזה כבר עם הכישרון הטבעי. אבל היום כשמקבלים אותך לחוג כזה או אחר, כמעט ולא שואלים מה איכות ההוראה שלך בכלל. זה לא רלוונטי אליה, ושקדמו אותך.
הסקרי הוראה, אתה מקבל את זה בתור סטודנט לקראת סוף הסמסטר, ויש כמה מרצים שמאוד אכפת להם מזה, והם תמיד מקום ראשון, וכזה זה הווירצ'ו שלהם, אבל אתה רואה שרוב המרצים לא... couldn't care less about your feelings.
זה סקר פופולריות, זה לא סקר באיכות תורה.
סקר ששמו היום זה לא איכות תורה, זה סביעות רצון
מאורה. וזה אחת הנקודות, אני חושב שהכי התרשמתי מהם בספר. זאת אומרת, אתם אומרים שבסופו של דבר הסטודנט הוא הבוס. למה הכוונה? שהמרצה שיבוא וידרוש סטנדרטים, וידרוש מהתלמידים לקרוא הרבה חומר לקראת השיעורים, ואפילו יאכוף את זה על ידי בחנים, או על ידי בונוסים, או כל דבר כזה, והמבחן שלו יהיה קשה, וחצי מהכיתה תיכשל, יכתוף בראש מנהלת האוניברסיטה, אנחנו צריכים את הסטודנטים האלה אצלנו, אתה כרגע גורם לחוסר פופולריות של האוניברסיטה, אתה גורם תלמידים לא לעבור, אתה לא מעביר מספיק סטודנטים שיסיימו את התואר, כי בסופו של דבר המוסד שלנו, אם הוא יחשב כהכי קשה, לא בדווקא הכי טוב, אבל הכי קשה, אז בסופו של דבר לא יבואו לכאן סטודנטים בשנה הבאה, ואתם אומרים שבסופו של דבר, יש מערכת תמריצים שגורמת למרצים לא רק ללמד גרוע, אלא גם כמעט לא ללמד כדי חלילה לא להכשיל, ובסופו של דבר לשמור על ממוצעים גבוהים, ועל פחות ידע בסופו של דבר שיהיה מצוי בידי הסטודנט בסוף התואר.
טוב, תראה, יש פה גלגל שלם. קודם כל, הסטודנט הוא לא בוס, כמו שאמרת, הוא לקוח, הוא לקוח מועדף.
בדיוק.
אוקיי, צריך להסביע את רצונו. ועם הזמן שנוצרו יותר ויותר מוסדות, אז יש תחרות מאוד גדולה, וזה הפך להיות ממש ביזנס. זאת אומרת, שאתה רוצה שהוא יגיע אליך ולא לאחרים. זה מכיוון אחד. מהכיוון השני, הרבה מאוד סטודנטים היום רוצים את התואר בגלל המחשבה שזה מה שיפתח להם דלתות, מה שגם על זה אנחנו כבר מערערים. הם רוצים את התואר ולא את עצם הלמידה. זאת אומרת, איפה ואיך אני משיג את זה בדרך ההקלה והנעימה ביותר. הנעימה ביותר זה בוא נדאג שיהיה המון מסיבות ודברים כאלה שיהיה לו פן. והשנייה זה לא לדרוש יותר מדי. תמיד יש את הסטודנטים הבודדים שכן באים ללמוד וכך הלאה. אז אתה מסתכל בחתך רחב, הם רוצים להשיג את התואר בדרך הקלה, ואתה מצדך, אתה כארגון, רוצה שהם ירשמו לך, כי אתה זקוק להם כסטודנטים שלך.
אין רע בכך שאדם שרוצה ללמוד ומקבל לך שירות של השכלה הוא לקוח. זה בסדר גמור. בסופו של דבר, השכלה זה שירות, זה מוצר. אבל אם כן, תלכו עד הסוף. עד הסוף, מה פה קורה? פה קורה שמגיע פה בעצם, אנחנו, באקדמיה, איזה סוג של פטרנליזם. אין לכם ברירה. לנו יש את המונופול, ואנחנו אלה שיודעים מה אתם צריכים לדעת, איך צריכים לדעת, איך ללמוד, אנחנו נלמד, אנחנו נשפוט אתכם, וגם אם רע לכם, אין לכם ברירה, אנחנו החכמים, אנחנו יודעים את התורה, אתם תהיו אצלנו, אם תאהבו, נחמד מאוד, נאהב את זה. אנחנו אומרים, לא, אתה לקוח? הלקוח רוצה השכלה כללית, בסדר, הלקוח רוצה ידע, בסדר. הוא משתמש בך בתור מי שנותן, בסדר גמור, לכו עד הסוף, תפתחו את השוק, חופשי לגמרי, לא רק בחזקת המונופול, המונופול של הקמת, כי כרגע זה אנומליה מוחלטת, זה פשוט אנומליה מוחלטת, עצם הרעיון שהבן אדם שמלמד אותך, הוא גם זה שנותן לך ציון, אגב זה בסה לא נורמלית, תחשוב על זה, שאתה כולך רוצה שהמרצים יאהבו אותך, הסטודנטים יאהבו אותך.
זה סוג של ניגוד עניינים. הבוחן הוא המלמד, וגם הוא בכלל לא רוצה ללמד, והוא רוצה רק לפרסם.
ניגוד העניינים הזה מביא לכל הרמאויות, אבל תשמע, גם ברמה של הסיפוק האישי, דע לך, רוב המרצים שמגיעים בסוף הקורס וקוראים את המבחנים ואת העבודות, נכנסים למראה שחורה. בזמן השיעור הם ירצו, נפלפו להם בידיים ועשו להם את ההצגות שלהם והראו תוכים, והקהל גם נהנה, הקהל חייך להם וכמעט מחה להם כפיים והיה מושב, ואז פתאום מגיע המבחן, אוי לא, כל מה שאמרתי הם לא ממש יפנים, הם לא זה. אם היה הרצאות נטו, היית בא ליהנות למשל, שמישהו, זה קורה הרבה, אתה בא להרצאה לקבל איזה דרשה.
מרצים על הבר, כאלה.
קבל, אם אתה בא ללמוד, שיתנו למישהו אחר אובייקטיבי לראות אם השירות שנותן באמת אפקטיבי. הוא יהיה יותר אובייקטיבי. אנחנו מציעים...
תיווצר אווירה הרבה יותר נכונה מבחינת הלמידה, אתה מכיר?
כן, במקום אווירת הזמנות מנקסט, הפייסבוק, דוקטור פודקסיק שראיינתי אותו לפני כמה שבועות, הוא אומר שפעם אחת הוא הגיע לצפות באחד המתרגלים שלו, וישב מאחורה, בלי להגיד שלום לסטודנטים, והוא ראה את כמות הזמנות באינטרנט, והגלילה האינסופית, שהוא הבין שמשהו צריך להשתנות.
זה מבית ספר, ברגע שהם מגיעים ללמוד לבחינות בגרות, שזה משהו חיצוני לבית הספר, המורה והתלמידים פתאום משלבים ידיים ומנסים להשיג את המקסימום מול הגורם החיצוני הזה, ואז פתאום אין בעיות משמעת, פתאום נוצרת מערכת יחסים שהיא יותר נכונה. ברגע שאתה לא רק המלמד, אלא אתה גם המודד, והרבה פעמים המדידה שלך היא קריטית להם, כי הם עוברים או לא עוברים, או מתקדמים הלאה לתואר הבא וכך הלאה, נוצרת גם אווירה שהיא מאוד לא נכונה ולא נעימה מבחינת הקשר שנוצר בין מורה לתלמיד.
היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישע לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישע גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן. אני חייב לפתוח משהו שככה העלית עכשיו, לא תכנתי לפתוח אותו, במיוחד לא כמורה שהוא מתוך המערכת, אבל הוא חשוב. בשנים האחרונות, או בכלל, אני חושב ב-20 שנים האחרונות, יש מגמה הולכת וגוברת של הענקת הקלות, שכבר לא קוראים להם הקלות, קוראים להם התאמות. וההתאמה, היהלום שבכתר של ההתאמות, זאת הבחינה בעל פה. והבחינה בעל פה זה משהו מאוד מאוד מוזר, זאת אומרת, בא המורה, אמנם לא המורה שלימד את התלמידים, אבל בא מורה מהצוות, שלרוב הצוותים הם מאוד מצומצמים, 2, 3, 4 מורים. כלומר, באמת, סחבקיאדה הולכת ביניהם, בין המורים, וטוב שיש יחסים טובים בין המורים. בא מורה אחר, שהוא חבר מאוד קרוב של המורה שלימד את התלמיד, ובוחן אותו בעל פה. עכשיו, בבחינה הזאת בעל פה, לרוב יש, כלומר, על פי הספר, אתה אמור לשאול, לקבל תשובה, כי באמת לתלמיד הזה קשה להתבטא בכתב. ולרוב, הבחינה בעל פה, בבחינה אובייקטיבית, היא הרבה יותר קלה מהבחינה בכתב, גם כי תמיד יש מישהו שיבוא ו... הוא יודע את התשובה, אז הוא יגיד לך, רגע, ומה עוד? ואולי שכחת משהו, ואולי תנסה לקרוא את השורה הזאת פעם שנייה ושלישית ומאה, ואולי אני אקריא לך, כי יש לך גם זכות להקראה. ומה שקורה זה בסופו של דבר, בחינה שאני אשמח אם אתם תגידו משהו, נקרא לזה ביקורתי עליה, כי אני מתוך המערכת, ניתן לאקדמיים לבקר את השיטה הזאת.
אז תראה, קודם כל, בחינה בעל פה בשביל שהיא תהיה שוות ערך לבחינה בכתב, לא ייתכן שיבחון רק בן אדם אחד. חייבת להיות שניים, שלושה אנשים, שגם ייווצר את האווירה הנכונה, בוא נגיד, של בחינה, וימנע את הדברים שתיארת קודם. אבל אני רוצה ללכת למקום רחב יותר. בחינה בעל פה או בחינה בכתב, כל מיני התאמות, זה בגלל שעדיין יש, גם בבתי הספר וגם במערכות השכלה גבוהה, סטנדרטיזציה של איך כולם מלמדים ואיך כולם לומדים. אבל היום העולם החיצון למערכות המובנות האלה, כבר הולך לחליפה מותאמת של למידה. אנחנו יודעים כבר שכולנו שונים, וכולנו זקוקים להתאמות, וכולנו מיוחדים, וכל אחד יש לו את סגנון הלמידה שלו, וכל אחד יש לו את סגנון ההוראה שלו. ואנחנו כבר מצפים היום יותר ויותר, ויש היום את הכלים להבחן יותר ויותר מה הרצונות שלך ומה הצרכים שלך, שאתה תלמד בדרך שמותאמת לך. אם המערכת הייתה מתאימה את הלמידה יותר, זאת אומרת שהייתה נותנת מגוון ומאפשרת לבחור מתוכו את הדברים שמתאימים לך יותר, כל ההתאמות האלה היו נופלות.
אבל העתיד כבר כאן, אתם מתארים, עוד לפני הקורונה, עוד לפני שהכרנו תוכנת הזום, אתם מקדישים לזה עשרות עמודים בספר, שאומרת בעצם, עולם האקדמיה תתעורר, הקורסים המקוונים כבר כאן, ויום אחד כשהם גם ידעו לבחון, או אולי כבר יש קורסים שיודעים ממש לבחון גם באינטרנט, וגם להעניק איזשהו ערך מוסף שאומר, אנחנו בחנו את הבן אדם הזה, אנחנו לא נותנים תואר לכל אחד, לא, זה לא עכשיו תואר שאותם שרים או חברי כנסת קונים להם מחול, על מנת שיהיה להם בפרסטיג'ה. אז המהפכה תקרה והמוסדות תקרסו, כי הסטודנטים כבר לא יכנסו אליהם בשביל לקבל את התואר הראשון, אז גם תהיה התאמה, ולא יהיה איזשהו מין סט קורסים של בחירה בין שניים, שלושה קורסים. גם סטנדרטיזציה, וגם מכל מקום בעולם, כלומר, מספר מאוד קטן של מרצים ילמדו, הטובים שבהם.
תשמע, כל הסטנדרטיזציה, שזה הרצאה פרונטלית, סמסטר אחד, תואר, שלוש שנים, אותם דברים לאותם מקצועות, אותם מבחנים, סיום המבחנים פחות או יותר עם וריאנטים כאלה אחרים, כל זה אבסורד מוחלט.
לא, בכלל אנחנו טוענים שהשוק העבודה, וזה הולך לכיוון הזה, ישאל מה אתה יודע, ולא איך אתה יודע את מה שאתה יודע, זאת אומרת, איך השגת את הידע, באיזה מוסד השגת אותו, באיזה דרך השגת.
וזה העוול הנוראי שהאמריקאים עשו. האמריקאים הפכו את הבמה, את הפלטפורמה של הלימוד, את האכסניה, למשהו מטורף, שזה אגב שריד ששיטת האצולה, אגד לי איפה למדת ואומר לך מי אתה. אנחנו אומרים שזה כמובן גם מאוד מפלה, מכל הסיבות שאפילו לא רוצה לפרט. אנחנו אומרים, מה זה משנה, איכן למדת ולידי מי? אנחנו רוצים לבדוק אותך במבחן התוצאה, ולא אם יש לך את הכסף לשלם 50,000 דולר בשנה להרווארד. למה המוסדות להשכלה גבוהה לא פיתחו את ההוראה המקוונת, אמיר? למה הם הגיעו למשבר הזה של הקורונה, עם החסיים למטה, ואם לא היה זום, הם גם לא היו פותחים את הסמסטר? כי הם ידעו יפה מאוד שההוראה המקוונת תחסל אותם, מכיוון שאם אתה יכול לבחור סל, להרכיב סל אישי, שמורכב מקורסים שבחרת ממקומות שונים, על ידי אנשים סוכנויות שונות שעושות את זה לצרכים שונים, אתה מרכיב ולא ממקום אחד, ממוסד אחד, מחוג אחד, זה ייתר את כל הקונצפט שאתה צריך לבוא לקמפוס אחד ולקבל משם תעודה. לכן, הם לא יכלו לעכב את זה.
והקורונה זה איזשהו מין זרה, זה איזשהו סטרואידים לכל התהליך הזה שאתם מתארים.
תראה, רק עכשיו הודיעו בארץ, בישראל, שמתחילים תוכניות של מיקרו-תארים.
מה זה?
מיקרו-תואר זה למעשה יחידה של בדרך כלל ארבעה קורסים, שלושה ארבעה קורסים, שנותנים לך איזה תת נושא. זאת אומרת, כבר הם מבינים שהתואר של השנתיים שלוש הוא ארוך מדי. הרעיון כרגע, בעיקר זה נפתח לתארים שניים, שאתה תבנה מכמה מיקרו תארים, תרכז לך בסופו של דבר את התואר השני, כי עדיין יש מקומות שרוצים את הניירת הזאת. אבל בסופו של דבר עולם התעסוקה כל כך משתנה, ואתה לא בהכרח תעבוד לאורך שנים במה שאתה עכשיו רוכש. הרבה יותר הגיוני בעינינו שיהיה לך איזשהו ארנק שיחיל אוסף של מיומנויות וידע שרכשת לאורך השנים, וזה יכול להיות מאוד אקלקטי, זה יכול לשמש אותך בשעת הצורך למקצועות שונים, למקומות עבודה שונים וכך הלאה, ואתה לא חייב להתקבע עכשיו למשהו שהוא רק אתה לומד more of the same, שלוש שנים של תת נושא מסוים. אתה יכול גם לפתוח את זה, דווקא הקורסים המקוונים מאפשרים לך לטעום דברים מכל רחבי העולם, לבחור את מה שהכי מתאים לך.
ומה שהמעסיק רוצה ממך.
או מה שהמעסיק רוצה ממך, או שמה שהמקצוע שאתה רוצה להתחיל לעבוד בו דורש ממך, ואתה תוכל להתקדם לאורך העבודה, ואנחנו מדברים על למידה לאורך החיים. תוכל להתקדם עם הדרישות עבודה שמשתנות לך לאורך החיים, גם כי מצבך המשפחתי משתנה וכך הלאה.
אתה יודע, אני לפני לא מעט שנים, קיבלתי טלפון מאמנון דנקנר עליו השלום, היה אז עורך מעריב. הוא אמר לי, אוז, תשמע, אתה סוציולוג, אני מעריך אותך, אני ממש מבקש ממך, תגיד לי, אנחנו כל מה מפגרים אחרי ידיעות. תן לי עצה, מה עושים? אמרתי לו, תקשיב, יש לי עצה אחת בשבילך. סגור את הפרינט. היה כבר התחלה של וויינט, אבל הם היו ממש סגור את הפרינט. הוא אמר לי, אתה יודע מה? אתה 100% צודק, אבל הבעלים לא הסכים. וההמשך אנחנו כבר יודעים. עכשיו תשמע, תעזוב את כל הדברים שאנחנו אומרים על כן טוב לשיטה האקדמית וכך הלאה. בוא נלך לסיפור נורא נורא פשוט. האם בעולם שבו באמת אתה יכול לבחור, ובעיקר בעילה אלקטרוניקה, את המוצר שנקרא השכלה ממקומות שונים, האם זה נראה לך סביר, שהתואר אחד בקמפוס אחד יישאר?
אחד הדברים ששמעתי לפני 4 שנים, מחבר שלי שהוא בתחום התכנות מחשבים, הוא סיפר את הדבר הבא, אמרת לו, איפה למדת? הוא אמר לי, בעברית, אמרת לו, וואו, כאילו, אולי כמוכם, לפני שכתבתם את הספר, חשבתי שמקום הלימודים הוא הדבר החשוב, הוא אמר לי, לא, אתה לא מבין. אתה מגיע לרעיון הקבלה, דבר ראשון, עושים לך כמה מבחנים, בודקים איך אתה בכלל בתכנות, ואז הם ברעיון האישי לא מרעיינים אותך כזה, מי אתה, מה אתה. מה שמעניין אותם, זה מה הדירוג שלך באתר שנקרא Crash Overflow, שזה אתר לתכנות, פתרון בעיות מחשבים, וככל שאתה עוזר ליותר אנשים, ככה עושים לך יותר לייקים, ואז אם אתה באמת עוזר לאנשים לפתור בעיות מחשבים, זאת אומרת שאתה בעצמך יודע לתכנת, אתה בעצמך יודע לפתור בעיות, הדירוג שלך עולה. אבל הוא אומר לי, אם היה לי פרופיל, נגיד עם פי 2 מהנקודות שהיה לי, המשכורת שלי הייתה בערך פי 1.5. וככה היום בעולם ההייטק בוחנים אנשים, זאת אומרת לפי המבחן של העולם האמיתי, לפי איזה שהם דירוגים שהם של שוק חופשי, או דירוגים שפתוחים לכל אחד לעשות אותם. וכיום באמת אתם מתארים שיש איזו אינפלציה של תארים. פעם תואר ראשון מאוד נחשב, כי לא לכולם היה תואר ראשון. אבל היום, גם בגלל ההקלות, גם בגלל הבחינות בעל פה, גם בגלל זה שכל שר חינוך רוצה להראות שאחוזי הבגרות עולים, אז מה הוא עושה? מוריד את הרמה של הבגרויות. אז תואר ראשון נהיה לכולם, ואז צריך תואר שני, וצריך אולי לפעמים גם דוקטורט בשביל מקומות מסוימים. ומה יהיה עם העתיד של התארים האלה?
כל השיחה שלנו, למעשה, אמרנו שהם פסה. בוא תחלק לשני הסוגים, התארים הפרופסיונליים, הרפואה, הנדסה וכך הלאה, יישארו לדעתנו לא בתוך גוף אקדמי, אלא דווקא בתוך הארגונים שנותנים את התעודה עצמה.
הגילדות המקצועיות.
הגילדות. הם למעשה יחליטו מה חשוב להם שידעו, והם ידאגו שזה מה שילמדו.
עם רגולציות כמובן ממשלתיות, כמובן עם פיקוח כזה או אחר. בכל מקום שבו אין לה, שיש לאקדמיה מונופול מוחלט, כמו בהנדסה, כמו ברפואה, כמו במשפטים כרגע, כמובן הקושי יהיה גדול יותר, מכיוון שהשוק לא יכול להתמודד איתם באופן פתוח, אבל הם בהדרגה יהיה תהליך שינגוס גם בהם, לאט 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 לאט, כפי שהוא נגס ונוגס במקצועות אחרים.
אבל מה שיותר מעניין זה המקצועות ההשכלה הכללית, שאמרנו כבר קודם שהתחרות היא מאוד מאוד גדולה, והיא גם מנצחת מבחוץ, כי יש מיליוני אופציות לרכוש השכלה כללית. זה למעשה, מדעי הרוח כבר היום מתרוקנים. זאת אומרת, הם הראשונים להתרוקן. אז יתחיל ההידרדרות מפה, הדברים ייסגרו, ואנשים ירכשו את אותו ידע מיומנויות, דברים שהם מעוניינים בהם, ממיליון אופציות.
חלק גדול מהאנשים הולכים ללמוד, כי זה תחנה בהתבגרות שלהם. כי זה המובן מאליו בשלהם.
כן, כי ההורים אומרים שצריך ללמוד.
עדיין יש קשר בין ההשכלה לבין היכולת שלך להיקלט במקצועות, ולהרוויח, למרות ש... אנחנו יודעים כבר שהמתאם בין תואר לבין עם אבטלה או לא אבטלה, רמת שכר הולך ויורד.
וזה מתאם ולא סיבתיות, שזה אולי המשפט הראשון שלומדים באקדמיה, מתאם ולא סיבתיות, וזה חשוב להבין.
בוודאי, זה עניין ריטואליסטי. תשמע, עד שמה, מי שמחזיק את האקדמיה זה מעסיקים. הם יודעים שהם יכולים יותר, אבל גם קל להם, וזה ריטואל, וזה ככה, ככה הולכים. אבל לאט לאט...
יש גם הסכמים קיבוציים.
יש גם הסכמים קיבוציים.
תוספות שכר.
ובעיקר מוסכמות ומיתוסים. אבל הספר שלנו מראה שהמיתוס לא כבר נסדק, ואחרי הקורונה זה הרבה יותר מזה. האנשים כבר מבינים שהפורמט הזה ישן, אנכרוניסטי.
אבל לא... יש פה משהו מעבר לזה, תמיר, שצריך לקחת מחשבון, ואתה מגיע מעולם החינוך. אנשים לא רוצים שמסיימים את התיכון להתחיל את החיים הבוגרים שלהם.
ומוקדם להם מדי.
מוקדם מדי, והם לא רוצים כבר להיכנס לעבודה. יש משהו בחיים הסטודנטיאליים שאנשים מתרפקים, במובן הזה שהיה קמפוס וזה, ועבדתי בכל מיני עבודות מזדמנות, שגם עכשיו מסכנים אין להם אותם. ורוצים כאילו לדחות, זה מה שנקרא תקופת בינתיים כזאת, מורטוריום, שאתה עוד לא מחליט מה אתה הולך להיות שתהיה גדול. אנחנו כן רואים לזה, זאת אומרת, אנחנו לא חושבים שיוותרו על זה לגמרי, אנחנו לא מצפים שבוגר תיכון יתחיל להיכנס לעבודה של 9-5, אנחנו כן רואים המשכיות של הדבר הזה בתוך איזה שהם מין מיני קמפוסים כאלה, כמו שיש we work, yeah we learn, yeah we live, זאת אומרת, מין קמפוסים כאלה של צעירים, שחיים יחד, גרים יחד, עובדים אולי בכל מיני עבודות, לומדים ביחד בתוך איזושהי מין מסגרת כזאת, שהם יכולים לקחת קורסים משותפים, או מגיע איזה מתרגל לעזור להם. זאת אומרת שכן יהיו דברים כאלה, וכבר ראינו התחלות שזה באירופה, ראינו בעיניים, שכבר יש מרכזים כאלה בערים הגדולות.
כל מיני הבס כאלה.
עם מגורים של צעירים, כל מה שנדרש מהם זה ללמוד משהו, לאו דווקא בגוף אקדמי, בשביל להתקבל לזה, ואז הם פשוט יכולים לנדוד להם, מקמפוס לקמפוס. היום הצעירים הם הרבה יותר פתוחים, הם הרבה יותר בינלאומיים, הם יודעים שפות נוספות, הם מתיידדים בקלות, יש להם רשתות חברתיות בשביל לשמור על המסגרת החברתית הבסיסית שלהם, ויש בזה משהו שהוא הרבה יותר פן והרבה יותר מלמד, אם אתה יכול לנדוד ככה, לחיות, ללמוד ולעבוד במקומות שונים. זאת אומרת שכן, יש פה איזה אופק שהוא חיובי, רק צריך לצאת מהמוסכמות האלה של שההורים לוחצים שיהיה תואר, וחושבים שאם לא יהיה תואר, מה יהיה, וכך הלאה, יהיה מצוין.
תראה, אני מוכרח לומר שבתור מורה בתיכון, אני מאלה שדווקא דוחפים לאקדמיה, זאת אומרת, אחד הסיבות שמקנות רלוונטיות לשיעורים שגם נעשים בתיכון, זה תעודת הבגרות. זאת אומרת, אתה אומר להם, מה אתה עושה בתעודת הבגרות? איך תתקבלו לאוניברסיטה? אחר אתם אומרים, אין למה להגיע לאוניברסיטה, זאת אומרת, אני באמת צריך כל הזמן להוכיח את עצמי כמורה, אם אני לא רוצה להשתש בתירוץ האקדמיה, ולהראות להם שאני מלמד את המיומנויות חשובות. זאת אומרת, אם בשיעורי חינוך אני מעמיד תלמיד ואומר לו, בוא תדבר מול הכיתה, אני אומר לו, זה מיומנות שתשרת אותך. זה משהו שאתה צריך לחיים, אני מאמן אותך. או אם אני מבקש מכם יותר מטלות כתיבה, ופחות בחנים על ידע כזה או אחר, כלומר, בוא תדע לכתוב.
נהדר, ישחררו אותך לעשות עבודה נהדרת.
בזכות הקורונה יש פחות בגרויות, ואז אני יכול להתמקד עם התלמידים באמת במה שאני מבין שיותר חשוב, כלומר, מיומנויות כתיבה, מיומנויות אפילו תקשורת, אפילו אל תכת... אני מאמן אותם, אפילו בוואטסאפים שלי, ביני לבינם, אל תכתבו לי מילה, הודעה, מילה, הודעה, מילה, הודעה, תכתבו פסקה יפה, שאני אבין מה אתם רוצים.
תמי, אני רוצה להציף משהו רלוונטי לגבי המשבר עכשיו במערכת החינוך הלא אקדמית. תשמע, אני הייתי יושב ראש ועדת מקצוע במשרד החינוך. משרד החינוך זה, בוא נגיד, משרד הבריאות זה חללית.
חללית, אבל לא אפולו 11, אם אני זוכר נכון.
זה משרד כושל, אתה לא יכול להזיז שם, תשמע, אני בכל הקדנציה לא הצלחתי, ניסיתי להזיז שם משהו, אתה לא יכול להזיז שם פירור. הם תקועים, אתה יכול להיות במשבר הקורונה, כמה הם אימפוטנטים ולא מבינים בכלל מה התפקיד שלהם. אני רוצה לחדד פה את הנקודה. מה המטרה האולטימטיבית של החינוך? המטרה האולטימטיבית זה להפוך אותך ללומד עצמאי, אוטונומי. אגב, זה הסיבה שהעם היהודי הפך לכזה עם עם הישגים אינטלקטואליים, כי אתה לומד במסגרת הלימוד הישיבתי ללמוד לבד בסופו של דבר, גם חברותה, זה סוג של לבד. עכשיו, הפתרון של הלמידה המקוונת זה רק אחד הפתרונות. יש עוד אלף אחד פתרונות מעבר לכיתה הפרונטלית. היום בעידן הדיגיטלי, באופן מעניין, אנשים הפכו להיות יותר לומדים עצמאים. הם קוראים הוראות הפעלה, תסתכל את הדור הצעיר, הדור הזה למשל. הם יודעים להפעיל את הסלולר, הם תן להם, לא, שום מורה. הם עושים שרים בשבילהם, לבשל, הם לומדים מיוטיוב.
עזוב, אשתי הכינה שידת גבס בבית רק על ידי הוראות מיוטיוב.
בוא, יפה. עכשיו, אתה, הפעם היית רוצה לנסוע לחול, היית צריך שיהיה לך מדריך, ייקר אותך, יסדר לך. היום אנשים קובעים לבד את המסלול שלהם, הולכים, לומדים, עושים את הכל לבד. אבל אנחנו במערכת החינוך ובאקדמיה, אולי יותר מכולם, אומרים להם, תמשיכו להיות תלותיים. תמשיכו להיות תלותיים. אני אומר לך, מי צריך בכלל את הזום הזה? מי צריך בזה, מי צריך, הם רואים מקרים, הוראה מקוונת, אם הייתם מלמדים אותם ללמוד לבד, נותנים להם מנות של מטלות, מנה של מטלות, תשלים, והמטלות האלה יהיו אטרקטיביות, לא הייתם צריכים לקנות דווקא מחשב לכל אחד, ולא הייתם צריכים להתלונן לזה, אוי ואבוי, הם לא מגיעים לכיתה, הם חשפו את הקשר האמיתי שלהם, את זה שאנחנו יודעים את זה, הם גידלו דורות על דורות של אנשים לא עצמאים, והאקדמיה, יותר מכולם פיתחה את התלות הזאת.
לכן אנחנו מאמינים שאם האקדמיה תשתנה, הכל ישתנה טופ דאון, גם למטה, זאת אומרת, מערכת החינוך לא תשתנה מבפנים, היא ענקית, היא דינוזאור ענק, היא חייבת שהשינוי יבוא בחוץ, הנה, אופס, אין בחינות בגרות, טרח, המערכת תשתנה, אתה לא צריך לעשות מאמצים, היא תשתנה פשוט כי המטרה שלה תשתנה.
כן, אני חושב שיש... אין הרבה באמת מורים יצירתיים שחושבים מחוץ לקופסה, זאת אומרת, אני שאני מלמד, אני משתדל לשלוח הקלטות, ושבסוף יהיה איזשהו בוחן או משוב כלשהו, או לשלוח אליי איזה עבודה, ואני משתדל גם להיות זמין לאורך רוב שעות היום, בשביל שאלות, זאת אומרת, תלמיד נתקע. רמת האוריונות היום של התלמידים היא לא גבוהה. אני מלמד תנ"ך, היסטוריה ואזרחות, והרבה פעמים נתקעים סביב טקסטים, אני אומר להם, תקשיבו. אין דבר כזה, נתקעתם. תרימו טלפון, נקרא את הטקסט ביחד, נעשה שיעור פרטני מקוון, או בטלפון, או בזום, או נעלה את הטקסט על המסך. לא תתקעו, אפילו אם אני אגלה לכם 70% מהפתרון, לפעם הבאה שאתם תכתבו עבודה, תהיה לכם רמת אוריינות טיפה יותר גבוהה, ואולי דרך זה דברים ישתנו. אני אוהב הרבה פעמים לסיים את הרעיונות האלה בהמלצת תרבות, המלצת קריאה, זה יכול להיות סרט, סדרה, ספר טוב, או כל דבר. אני הייתי שמח להמליץ על הערת שוליים שכבר דיברנו עליו, הסרט הנפלא שמתאר את כל שקרי האקדמיה בגרסה סיפורית שלו, בגרסה מאוד מאוד קוסמת של ירושלים, של פרס ישראל וכל מה שקשור לזה, ושווה צפייה.
אנחנו מכורים לסדרה אמריקאית בכלל הערוץ הזה, הדיסקאברי מתים על הערוץ הזה, ויש שם התוכנית שאנחנו פשוט רואים אותה בעדיקות, זה סוחר עתיקות. שפשוט, אתה ראית את זה? הוא עובר לא. ממקום למקום כדי לבחור מאספן, ממקום ל-warehouse, ממחסן למחסן, כדי לבחור את המוצרים, את החפצים שהוא ייקח לחנות שלו ולמחסן שלו.
לומדים המון על אומנות,
איך הוא בורר?
על ארכיטקטורה, על נפש האדם.
איזה ידע יש לו, לא פרופסור ולא חצי פרופסור, אבל מומחה, לוקח עם הטראק שלו, עם המסעית שלו, עובר ממקום למקום, והכל אתה לומד על הפריטים האלה, ועל האסתטיקה שלהם, ועל ההיסטוריה שלהם, ומה, ודרך זה, וזה אגב, תנאי גדול מאוד להוראה.
הוא למעשה מכור להיסטוריה הבריטית, ואז דרך זה הוא מראה, דרך כל מיני חפצים, מה היה מקובל במאה ה-18, במאה ה-19.
הילד שלנו, אנחנו הוצאנו אותו להומסקולינג.
סוף כיתה ח'.
לסוף כיתה ח'.
סיים עממי.
סוף כיתה ח'. עכשיו, תקשיב, היה לו כמובן הכל שלילי, והוא גמר בגרות ממוצע הכי גבוה שיש, אבל תדע לך, שמה שהוא היה, הוא היה חולה ספורט, הוא ידע את כל הקבוצות וכל אנשים את המספר נעליים של השחקנים. אנחנו ידענו ועודדנו את זה, שדרך הספורט הוא ילמד את
הכלכלה,
גיאוגרפיה, אנגלית. ותאמין לי, והוא גם נסע איתנו יחד וביקרנו, ועסקים. וזה היה כלי מדהים בשבילו לרכוש השכלה.
אני חושב שלא לכל ילד יש הורים שהם גם מורים גדולים, אבל את הלקח חשוב שנדע, כלומר, למצוא את הנקודה שמעניינת את הילד ודרכה להשתמש בה, ככלי ללמוד את הבסיס ידע שאנחנו חושבים שכל בן 18 צריך לצאת איתו לחיים. היה לי לעונג. תודה רבה, תמר ועוז אלמוג.
תודה רבה.
תודה רבה לך. נהננו.
שלום, תודה שהזנתם לפרק. אתם מוזמנים להירשם לערוץ הטלגרם שלנו ולערוץ היוטיוב החדש שפתחנו, וככה להיות איתנו בקשר. וחוץ מזה, אני ממש אשמח שתצטרפו כמנויים לפודקאסט. גם ככה תוכלו לתרום למיזם הזה שפתחתי באופן פרטי, ללא עזרה וללא סיוע משום גוף, וגם תוכלו לקבל הרבה תכני פרימיום, כולל שיעור שבועי שאני מעביר על דמוקרטיה, כלכלה, אסטרטגיה ועוד, וגם תוכלו לעזור לי ולצוות המדהים להגדיל את הפעילות, לשפר את האיכות ולהשקיע הרבה יותר זמן בשבילכם. תודה רבה.